טוב, שלום וברכה. אנחנו היום צריכים יותר להעמיק, לדייק במושגים שקשורים לחלק השכלי. אז מה שאמרנו זה ככה, שהיכולת הזאת שקיימת בנפש היא שהשכל במצב הראשוני שלו הוא בעצם, אפשר לומר, הוא לא קיים. במצב הכי ראשוני של הנפש אין שכל, יש רק יכולת, והיכולת הזאת היא יוצרת את מציאות השכל. כן, יוצרת מציאות השכל, השכל הולך ומתהווה, ואנחנו יכולים לומר שבשכל יש לנו באופן כללי שתי מיומנויות. יש את בתוצאה הסופית של השכל יש לנו את עצם הידיעות, ויש לנו את המיומנות של ההשגה של ההשגות, זאת אומרת מיומנות של השכל להשיג את המסקנות. עכשיו, ככל שאדם מרבה יותר בפעולת הלמידה, אז הוא בעצם משכלל את המציאות של השכל. כלומר, הוא בעצם יוצר יותר ויותר מציאות של שכל בשני העניינים. כלומר, גם ברוחב הידיעות ובעומק, ברוחב ועומק הידיעות, וגם במיומנות של השכל להשיג את להשיג את המסקנות הנכונות, להשיג את ההשגות, כן? להשכיל, כן? בעצם המציאות להפך להיות שכל. הרמב״ם, כן? תיאר לנו את התוצאות היוצאות מהשכל בשני מובנים. אחד זה התוצאות הנוגעות לעניינים התיאורטיים, המדעיים, כלומר עצם הידיעה, בלי נפקא מינות מעשיות, ויש את הידיעות השכליות שנדרשות כדי לפעול באופן מעשי. והידיעות שנדרשות לפעול באופן מעשי זה המיומנות של להיות בעל מקצוע, זאת אומרת להכיר את המקצוע המסוים, ואמר, תראה, בכל פעולה שאתה עושה בפועל, בסופו של דבר השכל הוא שותף, באיזה אופן נכון להגיע לתוצאה. ואת זה הוא חילק, כן, בתוך השכל שנוגע לעולם המעשי, הוא חילק את זה למלאכתי ולמחשבתי. זאת אומרת, המלאכתי זה לימוד האומנות, והמחשבתי זה, בזמן שאתה הולך להוציא לפועל פעולה מסוימת, אתה צריך את השכל, להשתמש בשכל כדי להגדיר, ואת המהלך שאתה צריך לעשות אותו כדי שהדברים יצאו לפועל. טוב, אני רוצה להתקדם בעוד שאלה, שכבר בעצם שענו אותה בפעמים שעברו, ופה אחרי שכבר הכנסנו את השכל פה לתוך התמונה, אני רוצה להתבונן בהשפעות של השכל, והשארנו בעצם שתי שאלות. ההשפעות של השכל על המדמה, וההשפעות של השכל על המתעורר. כן, אז אני אחזור על שתי השאלות האלה. בהתחלה, כשלמדנו את המדמה, שאלנו, הרי גם אם נניח שהדמיון לא מצריך את השותפות שלנו כדי לזכור, כי ברגע שקיים חוויה חושית, אז החוויה החושית הזאת נספגת בדמיון, כלומר הדמיון זוכר את החוויה החושית. ואמרנו שגם ביצירה שבדמיון, כן, שהדמיון כל הזמן מרכיב הרכבות ויוצר יצירות וכולו, גם בזה הדמיון לא צריך את השותפות שלנו. וכמו שהבינו ראיה, שבזמן השינה אנחנו לא שותפים, בכל אופן דמיון יוצר את כל התרכובות האלה, ואלינו את האפשרות, אולי גם בזמן העירות זה נכון, שכל הזמן הדמיון גם יוצר את התרכובות, רק אנחנו לא ממוקדים בתרכובות שיוצר הדמיון. למה? כי אנחנו עסוקים בדברים אחרים, או עסוקים בהשכלה, או שעסוקים בחוויה חושית, ואז או עסוקים בפעולה מעשית, ואז יש לנו היסח הדעת מכל מה שמרכיב הדמיון. אבל אנחנו שאלנו, האם יש אפשרות באופן יזום ליצור תרכובות דמיוניות? ומה המשמעות של הדבר הזה? אז אמרנו כבר שלכאורה כן. אנחנו כן רוצים שיכולים ליצור תרכובות דמיוניות, וזה לכאורה על ידי זה שאנחנו יכולים להחליט שאנחנו יוצרים עכשיו איזשהו ציור מסוים. או של חוויית ראייה, או של חוויית שמיעה. כן? כלומר, אנחנו יכולים לקחת איזושהי תמונה שנמצאת בדמיון שלנו, ולחבר אותה עם תמונה אחרת, איזה צליל שנמצא, ולחבר אותו עם צליל אחר. עכשיו השאלה היא, מה המשמעות של הדבר הזה? כלומר, כשאנחנו עושים את החיבור הזה, נניח שאני רוצה לעלות בדמיוני עכשיו, למרות שחם מאוד בחוץ, איך יש פה הר של שלג? כן, במציאות זה לא קיים, אבל בדמיון אנחנו יכולים לצייר את הדבר הזה. יש לנו הר של שלג שנמצא פה בחוץ, הנה, נגיד אתם יכולים עכשיו לעלות את הרחבה שנמצאת פה בדמיונכם, ושיש שם הר גדול של שלג, והבחורים בהפסקת הצהריים הם משתעשעים בשלג. נכון, אתם יכולים לראות את הסיטואציה הזאת, אפשר לראות. בדמיונים, איך עשינו את זה? לכאורה, מה שעשינו זה ככה. אנחנו העלינו מהדמיון את ה... תכף נדבר על איך מעלים, אבל העלינו מהדמיון את הרחבה שלפני הישיבה, העלינו בדמיון הר של שלג, העלינו בדמיון בחורים, כן, וחיברנו את כל הדברים האלה, נכון? יש לנו את התמונות של כל אחד מהדברים האלה בנפרד, וחיברנו אותם. עכשיו, התהליך הזה של החיבור, מה זה בעצם? זה יכול לקרות בלי השכל, התהליך הזה? אין לנו, אף פעם לא ראינו דבר כזה, נכון? אף פעם לא היה פה שלג שהיה באמצע הקיץ. אז לא היה דבר כזה, זאת אומרת, אין לנו את התמונה הזאת מושלמת. כן, יש לנו תמונות חלקיות, ואנחנו מצרפים אותה, לתמונה שלמה. לכאורה אנחנו עושים את זה על ידי מחשבה, את התמונה, את הצירוף של התמונות. אנחנו משמשים במחשבה, והשאלה, מה המחשבה בעצם עושה? המחשבה, יש לה את היכולת, אם אני נניח חושב עכשיו על, על הר של שלג, אז עכשיו אני שולף את התמונה הזאת מהדמיון, זאת אומרת, המחשבה יכולה, מה היא משנה? הרי היא לא יצרה את התמונה בדמיון. נכון? זאת אומרת, אתם מסכימים איתי, התמונה קיימת בדמיון באיזשהו. המחשבה היא מקדה לנו את ה... מקדה אותנו ב... ב... את... כשאני אומר אותנו, את מה היא מקדה בדמיון? היא לא מקדה את הדמיון בדמיון. היא מקדה את מה? מה ממוקד עכשיו בדמיון? חוויה. זאת אומרת, החוויה כבר קיימת בדמיון. מי התמקד בדמיון עכשיו? המחשבה לכאורה. לא? בוא נצייר את זה בצורה כזאת. אני רוצה לדמות את זה לא למשהו שקיים בדמיון, למשהו שקיים בחוויה של המרגיש. נניח שאנחנו, העיניים שלנו מופנות עכשיו כלפי מיקום מסוים. כן, אנחנו מסתכלים על הקיר שלפנינו. הרי אתם מסתכלים על הקיר הזה שלפניכם, אתם רואים בקיר הזה עמודות של ספרייה עם ספרים. אתם יכולים להסתכל על הקיר הזה באופן כללי, או אתם יכולים להסתכל באופן יותר ממוקד, נכון? מה משתנה בין ההסתכלות הכללית ובין ההסתכלות הממוקדת? עכשיו אנחנו מדברים על המרגיש, אנחנו לא מדברים על המדמה, נכון? על המרגיש, לא על המדמה. מה גרם למיקוד? אז באופן פשוט מה שגרם למיקוד זה שהחלטתם להתמקד. ומה זה להחליט להתמקד? זאת אומרת, אם נניח ההדשה של העין הייתה מכוונת, משהו משתנה במיקוד של העין, זה בעצם השאלה. היא הייתה מכוונת באופן מסוים, ועכשיו אתם, על ידי מה שהחלטתם להתמקד, אז ההדשה נעשית מכוונת באופן אחר. בעצם זה אומר, יש פה מחשבה שגרמה לשינוי בגוף, במיקוד של העין, או שהעין רואה כל הזמן אותו דבר, כן? אנחנו כל הזמן חווים את החוויה הזאת, והחלטת למקד את המחשבה בחלק מהחוויה, שכל הזמן הייתה קיים. עכשיו, מסתבר שיש גם לפעמים כך, אבל גם לפעמים כך, זאת אומרת, מסתבר שמיקוד, אם יש מיקוד שהמשמעות שלו זה לשנות את מצב הגוף, כן, שמיקוד לשנות את מצב הגוף זה לאו דווקא לאן העין פונה. יכול להיות שגם את העין עצמה יש אפשרות לפעול בצורה יותר עדינה. כלומר, גם כשהיא פונה לכיוון מסוים, אני יכול ליצור בה תהליך של מיקוד כזה. באותו כיוון שכבר פנתה אליו. נכון? זאת אומרת, מיקוד בחוויית הראייה, עכשיו זה לא מדמה, זה רק מרגיש. עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של חוויית ראייה, אנחנו יכולים להיות יותר ממוקדים בפרטים של החוויה הזאת. אז אני אומר, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת להבין, וברור לי שיש גם את זה וגם את זה, זאת אומרת שגם כאלו תופעות וגם כאלו תופעות. זאת אומרת, תופעה אחת זה לא משתנה כלום ביחס לגוף בנוגע לחוויה של הראייה, אלא המחשבה מתמקדת בפרטים מסוימים בתוך החוויה הזאת, שהם כבר היו קיימים כבר קודם. כן? או שאנחנו גרמנו לעין להיות יותר ממוקדת בפרטים מסוימים, ומתוך זה חוויית הראייה ביחס אותם פרטים התעצמה אצלנו. נכון, יש גם את זה וגם את זה, סביר להניח, שיש גם מסוג הראשון וגם מסוג השני. אבל איך עשינו את זה? איך נוצר המיקוד הזה? לכאורה על ידי מחשבה. עכשיו, אם נשים לב, אפשר לומר דבר כזה. אם ניקח נניח את המיקוד של העין, המיקוד של העין האיבה, הוא יכול לקרות, בסופו של דבר, מה שמזיז את העין, אם ניקח את המצב הזה שהעין זזה או התמקדה, לא משנה, קרה באיזשהו שינוי, זה המתעורר, זה כבר דיברנו מקודם, נכון? רמה מביא גם את הדוגמה הזאת. מה שאומר כוח העין על הראייה, כמו שהסברנו את מה שמתכוון. כלומר, העין זזה באופן מסוים שהיא יותר נעשית ממוקד. ברור שאני צריך את המתעורר. כלומר, לפי מה שאנחנו רוצים לומר זה ככה. אם אנחנו מדברים על תוצאה שקורית בגוף עצמו, בגוף, לעולם מה שיפעיל את הגוף זה יהיה המתעורר. אנחנו לא מצינו, הנה תסתכלו ברמב״ם, הרמב״ם כל הזמן כשהוא תיאר את השכלי, הוא תיאר על פעולות מחשבתיות. מה שנמצא במחשבה. שום דבר מהשכלי, כן, לא נוגע להפעלת הגוף. גם אפילו כשהוא הסביר את המלאכות, הוא הסביר, אתה לומד את המלאכות. וגם כשהוא הסביר את המחשבתי, הוא דיבר על ההתבוננות בשעת מעשה, כן? התבונן בדבר אשר רצה לעשותו, האם אפשר לעשותו, אם לא, ואם אפשר, איך צריך שיעשה. זה הכל, זה המחשבה. אבל מה מניע את הגוף? תמיד מה שיניע את הגוף זה המתעורר. המחשבה לא מניעה את הגוף באופן ישיר. היא מניעה אותו דרך המתעורר. בסדר? עכשיו, לפי זה, בואו ננסה להבין את היחס בין המחשבה למתעורר. בין המחשבה למתעורר. אז אנחנו דיברנו בפעם שעברה, שהמתעורר זה התעוררות בעצם, התיאורים שהם מתוארים פה, זה התעוררות ספונטנית. זאת אומרת, יש הקשר מציאות מסוים, ואדם מתעורר. כן? הקשר מציאות מסוים, ואדם מתעורר בכעס. אותו הקשר מציאות, אדם מתעורר, הנפש כאילו מגיבה בצורה של סבלנות. וכן הלאה. כן? זה התעוררות הנפשית בהקשרי מציאות כאלו אחרים. זה התעוררות ספונטנית. אבל האם יש אפשרות להתעוררות יזומה? נראה פשטות שכן. מה זה נקרא לכבוש את הכעס? בוא ניקח את התופעה הזאת. בספונטני, קרה פה איזשהו אירוע, שאדם נפגש איתו, באופן ספונטני היה מתעורר כעס, נכון? עכשיו, האדם הזה כבש את הכעס, איך הוא עשה את הכבישה? איך קרה הכבישה? אז זה לא התנועה הספונטנית, התנועה הספונטנית זה הכעס. איך קרתה הכבישה? חייבים לומר על ידי החלטה, נכון? של המחשבה. עכשיו, מה בדיוק קורה פה עכשיו? יש את המחשבה לכבוש, זאת אומרת, אדם, יש לו את המחשבה שהוא... ואז, איך זה עובד על המתעורר? זאת אומרת, יש יחס ישיר בין המחשבה למתעורר? כן, אדם גם יכול ליצור התעוררות. נניח שאדם רוצה ללכת למקום מסוים, אין לו התעוררות ספונטנית. כן, הוא... כן, הגיע הזמן של התפילה, אז הוא הולך לבית הכנסת. כן, זה לא התעורר לו באופן ספונטני. הוא הסתכל בשעון, ואז הוא ראה שהגיעה השעה של זמן התפילה, ואז הוא מניע את הגוף שלו. איך זה קרה? זה לא קרה באופן ספונטני. זה קרה לתי מחשבה, נכון? עכשיו, איך המחשבה מניעה את המתעורר? זו השאלה שאנחנו שואלים. איך זה קורה? האפשרות הכי פשוטה לומר שבנפש יש למחשבה, לשכל, לשכלי, יש שליטה על המתעורר. זאת אומרת, ביחסים הפנימיים בין המתעורר לשכל, המחשבה יכולה לשלוט על המתעורר, ואז יכולה לכבוש אותו, ויכולה להניע אותו, ליצור לו התעוררות. כן, כמו שאדם רוצה ללכת ממקום למקום. יש לו עכשיו התעוררות להליכה, אבל מה יצר את ההתעוררות הזאת? לא איזה משהו ספונטני יצר את ההתעוררות הזאת. המחשבה יצרה את ההתעוררות הזאת. אז איך המחשבה עושה את זה? כן, איך השכל עושה את הדבר הזה? אז באופן פשוט הוא עושה את זה דרך, כמו שאמרנו, הקשר הישיר שיש כנראה בינו לבין המתעורר. ואנחנו נשאיר את זה בינתיים בשאלה, תחשבו על זה עד מחר. האם אנחנו מוכרים לומר שיש קשר ישיר כזה? זאת אומרת שהשכל ממש מתלבש, נקרא לזה, על המתעורר ומעצב את המתעורר. יכול לכבוש אותו, יכול להניע אותו, כן? הוא שולט עליו. או אולי זה עובד בצורה אחרת. צריך להבין איך זה עובד, אם זה לא בצורה ישירה. טוב, אז אנחנו בעזרת השם, נתקדם בעזרת השם בלא נדר מחר, ולחזור לשאלה גם ששאלנו, איך המחשבה מפעילה את הדמיון. גם פה אני חושב שיכולים להיות שתי אפשרויות. אבל טוב, אנחנו נתקדם בעזרת השם. Thank you.